טוב, קופי הוא דלת. אומרת הגמרא, דבר נא בוזני העם, כך נאמר בפרשת בו, אמרי דבר רבי ינאי. יש שם כתוב, ישאלו איש מאית ראו, אישה מאית ראותה, כלי כסף לזהב שמאלות. אמרי דבר רבי ינאי, מה זה נא? מה זה דבר נא, בבקשה? דבר בבקשה, כן. אין כזה לשון כזאת בתורה. יש, אבל לא בהקשרים של הציוויים של הקדוש ברוך הוא כלפי משה רבינו. אמרי דבר רבי ינאי, אין נאי ללשון בקשה, אמר לו הקדוש ברוך הוא בבקשה למשה, בבקשה ממך, לך ואמור להם בבקשה מכם, שאלו ממצרים כסף וכלי זהב, שלא יאמר אותו צדיק, ועבדום ועינו אותם, כי הם בהם, כוונה אברהם אבינו, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא כי הם בהם. לכן לך תאמר להם שהם יבקשו מהשכנים כדי שיצאו ברכוש גדול. טוב, הולך משה רבנו לעם ישראל, מה הם ענו לו? אמרו לו, ולוואי שנצא בעצמנו. משל לאדם שהיה חבוש בבית האסורים, והיו אומרים לו, בני אדם, מוציאים אותך למחר מבית האסורים ונותנים לך ממון הרבה, ואומר להם, בבקשה מכם, הוציאוני מיד ואיני מבקש כלום. עד כאן. אומר הרב, כמובן זה המדרש הזה, הוא, יש בו כמה שאלות. מה זה הבקשה הזאת? מה דגש פה עליו? דבר נא, בקשה, בקש. גם מה כל כך חורה לאברהם אבינו, כן יצאו ברכוש. הם אמרו לו את הדבר המתבקש. זאת אומרת, תעזוב אותנו עכשיו מהכסף, תן לנו לצאת מפה. כן? זה דומה לאיזה מישהו ששים אותו בכלא ו... סוף סוף משחררים אותו, ועכשיו מתחילים להגיד לו, תשמע, בוא תצא עם רכוש, זה לא דבר שמעניין אותם כרגע. מה שמעניין אותם זה לשרוד ולצאת לחירות, כמו שהם אמרו לו. אז צריך להבין, זה גם לא יוזמה של משה רבנו. יש פה בעצם שניים שמבחינתם זה הקדוש ברוך הוא ואברהם אבינו. אז בואו נראה מה העניין פה, קוף י' ד'. עיקר הכוונה העליונה. כלומר, מה המטרה, איזה אידיאל יש בדבר הזה של יציאה ברכוש גדול? מה האידיאל שיש בזה? זה דבר... כסף זה חשוב, כן? אבל מה הדבר האידיאלי שיש בזה? היה כדי לרומם את רוח העם, שניתן בשפל מצב העבדות, או בשפל מצב העבדות, שנים רבות, בטבע הושפלה נפשו. ואינו מבקש גדולות. זאת אומרת, עם ישראל צריך לזכור, היה 210 שנים במצרים, שרוב השנים שם היו בעבדות ואפילו בעינוי, ואנשים כאלה שכל כך הרבה דורות, תחשבו, זה לא רק הוא ואבא שלו והסבא שלו, זה גם הסבא של הסבא של הסבא, כולם היו משועבדים שם, כל כך הרבה דורות, הם גדלים לתוך העבדות, הם לא מכירים משהו אחר. אנשים כאלה בדרך כלל אין להם מטרות מעבר להישרדות. זה הכוונה, הם לא מבקשים, הנפש כל כך שפלה, הוא חי ככה רק בו מהיד לפה, תן לחיות, תן לשום אוויר, רק כל הזמן להסיר את העינויים, אין לו איזה מחשבות מעבר. אנשים שנמצאים במצב כזה. אז מה רצה הקדוש ברוך הוא? על כן, ראוי להרגיל נפשו בבקשות גדולות, כדי שיבוא מזה גם כן לשאוף לגדולות במעלות הנפשות והמידות העליונות. לכן רצה הקדוש ברוך הוא לגרום לעם ישראל להיות אנשים שיש להם, הם שואפים למשהו, הם שואפים דברים משמעותיים, הם רוצים לעשות, הם רוצים ליצור. בקיצור, מילים שלנו מלועזית, אמביציונרים. הוא רוצה אנשים אמביציונרים. אנשים בלי אמביציות, אנשים שהם כאלו ככה, בסדר, אנשים טובים, אבל כאלו מסכנים כאלה, דלים כאלה, לא רק במובן של הכסף, במובן המנטלי, זה לא עם שיצליח, שיצליח לשנות את העולם. לכן מה עשה הקדוש ברוך הוא? על כן, ראוי להרגיל נפשו בבקשות גדולות, כן? זאת אומרת, תן להם משאבים, והמשאבים יזרזו אותם, יזרזו אותם להיות פועלים, להיות עושים, להיות יוצרים. על כן להורות שאין זה עיקר התכלית, לשאוף אל אהבת כסף וזהב. עכשיו פה זה סיפור מורכב קצת, נכון? שמצד אחד אתה רוצה לגרום להם את להיות אמביציונרים, אז אתה מרגיל אותם את זה דרך הכסף, מה אתה עלול לעשות להם? לגרום להם להיות חושבים שהכסף זה המטרה. אתה, מה אתה אומר? בוא נעליק להם משאבים, והם, תוך זה הם יהיו אמביציונרים. אבל באיזה סביבה הם יהיו אמביציונרים? סביבת הכסף, החול, החומריות. אבל להורות שאין, לכן הקדוש ברוך הוא חשב על זה. ולהורות שאין זה עיקר התכלית לשאוף אל אהבת כסף וזהב, על כן לא בא הדבר בתורת ציווי. כי אם בבקשה, למען יעלה הדבר בשלמות. כלומר, אם זה היה ציווי, היו לנו מתבלבל פה. לחשוב שהכסף והזהב זה המטרות. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, תראה, אם אתה תסווה אותם, אז יהיה פה את הבלבול הזה. לכן מה שאתה תעשה, אתה תבקש מהם. זאת אומרת, מצד אחד, בזה שאתה מבקש, אתה מראה להם, תשמעו, גם אם לא תיקחו, זה לא סוף העולם, אבל רצוי מאוד, רצוי מאוד שאתם תיקחו. ואז הם יבינו את הכיוון. שהמטרה של זה, זה לגרום להם להיות אמביציונרים, ומתוך זה הם אחר כך גם כן ישפו ואשפיע. רוחם השפל יתרומם על ידי אותם עצמם מסובלים באושר, מסובלים כמובן עמוסים. ואם זה ידעו שלא זהו התכלית המבוקש, הם ידעו שזה לא המטרה. שהרי כל העניינים התכליתיים נאמרו להם בתור הציווי והעזרה, הרי ככה ציוו להם על הפסח, ציוו להם כל מיני דברים שקוראים למצא, אבל פה זה בא בצורת בקשה, ודבר זה נאמר בלשון בקשה והתנצלות, כדי שלא יאמר אותו צדיק. כן, כדי שאברהם אבינו, כן, לא יבוא ויאמר, הנה הם יצאו בלי רכוש וכו'. עכשיו, לפי מה שאנחנו רואים פה, אז זה מאוד פשוט, גם למה לאברהם אבינו זה חשוב. זה לא כי אברהם אבינו רוצה שהילדים שלו יהיו מבוססים בחיים. כן, שיהיה להם איזה מין, איזה וילה. זה לא הסיפור. ואמירתו של אברהם גם כן, יש לומר, מפני שכל מטרתו הייתה להעמיד אומה מכרת את השם. עם, שהוא חי מתוך המטרות העליונות ביותר שיש, רצון השם, האידיאל האלוהי. ועם, כן, ואומה כזאת שמודיעה שמו הגדול בעולם, שמו של הקדוש ברוך הוא, על ידי מציאותה והנהגתה, כלומר, עצם מציאות עם ישראל בעולם מודיע את זה, ההנהגה של עם ישראל, מה שעם ישראל פועלים, כדרך שעשה הוא, אברהם אבינו, עליו השלום, ואותו אחד בעולם. אבל הוא היה יחיד, הוא הצליח לפעול גדולות ונצורות יחסית לבן אדם אחד, אבל הוא לא יכל לשנות את האנושות. ולפעול על עמים רבים, כלומר, הוא כבר ראה במחשבתו אברהם אבינו שבעצם העניין הזה יוכל להיות קיים בעולם רק, כן, אם יהיה פה עוצמה גדולה, עם עוצמתי. צריך גדולת הנפש ושאיפה גם כן לרכוש מקנה וקניין. כן? הם צריכים להיות אנשים מבוססים, לא כאלו עלובים. אנשים שיש להם נוכחות, יש להם מציאות. שעל ידי זה, שיש את העוצמות החיצוניות האלה, מתקרבים עמים רבים זה לזה ולמדים איש מדרכי רעהו. כן, דרך הקשרים האלו, הכלכליים. הרי, דמיינו לכם שמדינת ישראל הייתה איזו מדינה של דלפונים. העולם השלישי כזה, מקבצי נדבות, זה נורא. איך אתה יכול להשפיע? אתה יכול להשפיע? אתה יכול להיות אולי רק מושפע. אם אתה כזה. ואם אתה מצליח, אז אם מצליחנים, הם גם משפיעים. הם משפיעים גם בהרבה תחומים, לא דווקא בתחום שהם מצליחים בו. כי הם בולטים, הם חזקים, הם מוערכים. וככה עם ישראל צריך להיות ביחס לעולם. עכשיו תחשבו כמה היה חכם אברהם אבינו, איזה אסטרטג הוא היה. זאת אומרת, הוא הבין שהוא לא יגמור את המלאכה, הוא גם הבין, הוא בן אדם יחיד, הוא ראה כמה הוא מצליח להשפיע, אז לכן אברהם אבינו רצה שיהיה לו צאצאים. ורק כשהקדוש ברוך הוא הבטיח לו שיצא ממנו ככל היער וכוכבי השמיים, אז הוא נרגע. נכון, בן אדם נורמלי, לא צריך כל כך הרבה צאצאים, אז מיליונים כאילו, מה? תאמר, זה כמה, שיהיו סביבו. אבל זה לא הייתה המטרה שלו, כן? זה לא יהיה לו כיף להשתעשע עם הנכדים על הברכיים שלו. זה לא העניין. אלא העניין היה להמשיך את הדרך הזאת, את האמת הזאת שהוא... הוא גילה, זה לא אמת שלו, זה האמת, האמת של המציאות. וכדי להטיב עם העולם צריך שהיא תתפשט, לכן הוא הבין שצריך להיות מיליונים, מיליונים שהולכים בדרך הזאת. אבל שהם יהיו משפיעים. לכן אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לו, הם יהיו עבדים ועינו איתם 400 שנה, אז הרב אבינו אמר, וואו, אז איך מהמסכנים האלו יצא הדבר המשפיע הזה? אז לכן היה חשוב לו הרכוש, וכבר אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. על כן, על ידי אהבת הכסף, שמזה בא מקנה וקינה כשהוא במצב הגון, לעשות עושר במשפט, כלומר זה שאנשים, הכסף חשוב להם, הצד החומרי חשוב להם, ואז גם הם לא כאלו מין או מקבצי נדבות או מין שודדים גנבים כאלה שכל הזמן צריכים לקחת משל אחרים, הם יכולים לחיות בצורה מסודרת ומבוססת, מביא גם כן לידי התכלית מבוקש להעיר אור השם על ידי ישראל בעולם. מה שאין כן, מה שאין כן, נכון, כולכם יודעים מה השם של האישה אשר בעולם? אל תגידו לי מה השם שלה. אתם יודעים, סבירה, או מי היה פעם, או מי... שמעתם עליהם. איך אתם יודעים שם של מישהו מתוך 8 מיליארד אנשים? איך אתם יודעים? רואים שעוצמות כלכליות הן משפיעות. עכשיו, האיש הזה, גם אם עכשיו יגיד, דעתי ביחס לזה היא כזאת, אז זה מתפשט בכל האנושות הדבר הזה. ואנשים מעריכים את הדעה שלו. זה דוגמה מוחשית למה שאנחנו אומרים פה. אבל תחשבו ברמה לאומית, כן, של עם כזה. עם שהוא מצליחן, שהוא נמצא בעולם, נמצא על המפה, משפיע, רוצים איתו עם קשרים, זה תשתיות. ואחר כך זה שאנחנו נגיד לעולם, יראת שמיים זה הדבר הכי חשוב, יקשיבו לנו. זה האסטרטגיה של אברהם אבינו הייתה. יש בזה משהו יותר פנימי ועמוק, זה שמתוך עולם החומר עצמו, לא רק בתור תשתיות חיצוניות כמו שדיברנו עכשיו, שגורמות לך להיות משפיע, אלא עצם החיבור לעולם החומר הוא חושף עניינים עמוקים ופנימיים של המציאות ושל עולם החומר עצמו, אבל זה בשלב מתפתח של העולם. בשלב הראשון, זה קודם כל להיות משפיעים. מה שהם כן, אם יסתפקו בשפלות נפשם, רק להיות נוסעים בעדר ועיקרים לבדם, כן, נוודים כאלו, מסכנים כאלו, שיש להם כמה צון, כמה זה ליד הבית, ודבר לא יהיה להם עם אדם, כלומר, הם לא קשורים לשאר החברה, ועמים זולתם לא ידעום, איך יתפשט אור השם בעולם? על כן אברהם לתכליתו העליונה, המטרה האידיאליסטית שלו, של תיקון העולם, ביקש להרגיל נפשם אחרי שפלות עבדותם, שהיה כור הברזל לצרף סיגיהם ולהרגילם בהכנעה הדרושה לעול תורה ומצוותיה. כן, זאת אומרת, פה הרב מסביר מה היה עיקר העניין של תכלית יציאת מצרים, כן, לגרום לעם ישראל כעם להיות לא עם שחי מתוך אגו וכוחי ועוצם ידי. כי מי שהיה 210 שנים עבד, אז הוטמע בו השפלות הרוח, במובן לא השלילי שלה, במובן החיובי, אבל זה עלול להגיע למצב שלילי, שהם עד כדי כך לא מחזיקים מעצמם. שאם זה יחד, כלומר יש להם כניעה כלפי המטרות האמיתיות, כלפי האמת הם נכנעים, כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי האמת הם נכנעים. ולא כלפי כל מיני מטרות חיצוניות חומריות, שאם זה יחד יתרגלו ברוממות הנפש ושאיפה לחיים מדיניים חברותיים שיבואו על ידי הרצון להרבות הרכוש. ובאר יפה על ידי המשל, שישראל מצד מצבם הנשפנים שנמשלו לחבושים בבית האסורים, לא יכולים כלל לצייר עושר יותר גדול מהיציאה מעבדות להיות אדונים לנפשם. זאת אומרת, זה שהוא מדמה אותם פה לאסירים האלה, זה כמו אסירים, תן לו לצאת החוצה, הוא לא מחפש לך שום דבר, אין לו שאיפות בכלל. והתרוממות הנפש של הרכוש הייתה דרושה לעשות בדרך בקשה להגיע לתכלית המבוקשת. כן, כמו שאמרנו, ולא בתורת ציווי, שלא יחשבו שזה האידיאל. ואף על פי שהייתה מוכנת להם ביזת הים, כדברי חז"ל שהייתה גדולה מביזת מצרים, אז לכאורה זה מיותר פה כל ההשאלה הזאת, הרי בים היה שם הרבה רכוש. יש לומר שזו גרמה הרדיפה שלהם. זאת אומרת, מה שגרם למצרים לרדוף אחרי בני ישראל, זה היה הרכוש. כדברי חז"ל אמרו, לוקנו ונוטל ממוננו. אז בעצם זה נכון שאחרי שיש את הכמויות הגדולות של הרכוש בים, אז לא היה צריך פה את ההשאלה הזאת, אבל אולי ההשאלה הזאת לא היה אינטרס למצרים לרדוף אחריהם. או יאללה, יצאו. ואחרי שהם הושפלו כל כך, שגם קיבלו את המכות וגם לקחו להם את הרכוש, זה גרם את הרצון למצרים לרדוף אחרי בני ישראל. ואז בני ישראל קיבלו גם את הביזה שלהם שהייתה גדולה יותר, או היה צריך גם כן רוממות הנפש לקבל שפע המעלה של גילוי שכינה שעל ים סוף. כדברי חז"ל, ראתה שפחה על הים בחולו. זאת אומרת, אומר הרב, יכול להיות שהייתה פה עוד מטרה נוספת, ואנחנו אומרים שבקריאת ים סוף, שכתוב שירת הים, לפני שכתב, ויאמינו בהשם ומשה עבדו, זאת אומרת, הייתה להם השגה כזו. אז אם הם היו נמצאים בשפלות הזאת הנפשית, כמו העבד או כמו האסיר בכלא, אז באמת הם לא היו מסוגלים להשיג את ההשגות האלו, היה צריך ככה לרומם את הנפש. ולכן הרכוש הזה עשה להם את זה, נתן להם ככה איזשהו גב, וכתוצאה מזה, אז באותו מציאות של קריאת ים סוף, היה את ההשגות הללו. אז בעצם היו שתי מטרות. אחת, כדי לגרום למצרים לרדוף אחריהם, ואז הם יאבדו גם את מצרים וגם את ממונם, והדבר הנוסף זה כדי לגרום לרוממות הנפש, כדי שיצליחו להשיג השגות על הים. כן.
מה היחס בין זה לבין ענווה? נגיד רב גדול, אז ככל שיהיה לו יותר עושר, הוא יכול יותר להשפיע על אנשים, בצד שני צריך להיות גם ענווה, ולא כזה מצליח לצאת. מה היחס?
אז זה תלוי בבחינות נפשיות. יש צדיקים שעיקר ההשפעה שלהם זה בפשיטות שלהם. וזה שהם רחוקים מכל העניינים האלו של השררות ושל כל הדברים החיצוניים. ויש כאלה שזה המרחב שדרכו הם משפיעים על העולם. אז כל אדם, כל צדיק צריך לדעת בעצמו מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. בהקשרים האלה.
כשרואים רבנים ונוסעים על מכוניות ומטורפות, זה בסדר, זה הגיוני.
אני לא אמרתי זה בסדר, אני אמרתי לך כזה דבר. שיש אפשרות שההשפעה תבוא דרך זה, וכל אדם צריך לעשות את החשבון עם עצמו, מהו האופן של ההשפעה שלו על העולם. כן? זאת אומרת, האם העניינים האלה זה בעצם תגבורת של נטייה חומרית וחומרנות, או שזה דבר שהוא כלי שדרכו ההשפעה היא גדלה. ושוב, זה גם תלוי בצון מראיתם. כן? זה תלוי מי המושפעים, מי אמורים להיות המושפעים מהם. ככל שהמושפעים יהיו ברמה יותר גבוהה, אז יהיה פחות צורך בכל הצלצולים החיצוניים האלה. אז זה תלוי בהרבה חשבונות, גם באישיות של האדם, המשפיע וגם בטיב המושפעים ממנו. לכן צריך לעשות את שקל הקודש בעניינים האלה. כן.
למה לא
אמרנו,
יש שם
אמרות
שפשוט פה
הם
עשו משהו
עקיב
ופה משהו
פסיבי, מה אתה רוצה להגיד ליישב
את
זה?
למה צריך שיירות הכסף הזה,
הרי יהיה בלב אחרי יש בים.
כן. אולי יש פה...
אבל מה העניין? אבל לעשות משהו אקטיבי כשבלא אחרי אתה תקבל את זה.
כשאתה עושה משהו אקטיבי, זה עוד יותר משפיע על רוממות הנפש, לא משהו שבא...
זה ההסבר השני שלו. זה ההסבר השני של מה שהוא אומר. כיוון שאתה, שכיוון שהם שאלו, אז זה רומם אותם. זה ניתן להם את התחושה של העוצמה. טוב, עד כאן.